אנחנו דיברנו על ההתהפכות של הלילה אצל המלך, נדדה שנת המלך, לא? טוב, אז כן דיברנו נכון על הדיון בין מרדכי לאסתר, ואיך מרדכי אומר לאסתר שאם היא תיכנס שלא כדעת ותבוא כמלכה, אז זה ישנה את כל העניינים, נכון? אז בואו נראה עכשיו איך זה מתפתח, בעזרת השם. אז אנחנו בפרק ו'. בסדר? בפרק ו'. בלילה הוא נדע שנת המלך. מה קורה למלך כן, מלך הדובים, מלא משתאות, מלא עניינים. מה מטריד? הוא לא יכול לישון. למה הוא לא יכול לישון בלילה? מה מפריע לו לישון בלילה? כי אולי יש מישהו שעשה לי טובה ואני לא החזרתי לו טובה. מה זאת אומרת? זה מה שמטריד את המלך הזה בלילה? הוא לא יכול לישון בגלל זה? מה, הוא למד בתלמוד תורה שצריך להחזיר טובה תחת טובה? הוא לא יכול לישון בלילה. וכי זה הטריד אותו כשמרדכי הציל אותו. הוא עשה לו משהו? זה עניין אותו בכלל להחזיר לו טובה? לא עניין אותו. פתאום הוא לא יכול לישון בלילה, עברו שנים. מה קרה שעכשיו הוא לא יכול לישון בלילה? כי הוא לא... כן, זה לא מובן. להביא את ספר הזיכרונו, בוא נתחיל לראות, בוא נתחיל לבדוק. מה קורה לו בלילה אז? הוא אומר, כן, תשמע, לפני שנים מרדכי הציל אותך ולא החזרת לו טובה. וואי, וואי, לא ייתכן, איך יכול להיות? אני תמיד מחזיר טובה למי שעושה לי טובה. מה זה הדבר הזה? משונה ביותר. ותוך כדי שהוא לא יכול לישון בלילה מרוב איסורי מצפון שהוא לא יחזיר טובה תחת טובה, אז אומרים לו, מי בחצר? אמן בחצר. או, מצוין, תביא אותו. ואז הוא עושה לאמן את התרגיל הזה, מה יעשה לאיש שהמלך חפש בעיקרו, ושם אמן מתחיל לעוף על עצמו, נכון? זה נופל פה, אז הנה. אמן מתחיל לעוף על עצמו, נכון, יביאו המלך, אומר לו המלך, מהר, קח את הלבוש ותסוס ועשה כן למרדכי. מילא, אתה רוצה עכשיו פתאום לשבח את מרדכי, כי לפני הרבה שנים פתאום נזכרת שלא החזרת לו טובה. אבל למה אתה רוצה פתאום להשפיל את אמן? אמן הוא החבר הכי טוב שלך. אמן הוא אדם שאתה אמרת לכל הממלכה להשתחוות לו. מה קרה בלילה הזה שפתאום... הוא חושד בו מילה משתה. אבל זה עכשיו, קודם כל תבדוק, תעשה בדיקה, תעשה בירור. לקחת עכשיו את השר הכי גדול, להפוך אותו להיות כמו איזה עבד, הולך לפני מרדכי, ככה יעשה לאיש המלך וחפש בעיקרו. מה גורם לו לשינוי יחס הזה? אז ודאי מתחיל מהמשתה של אסתר, אבל פה צריך להבין, זה ממש שינוי דרמטי. גם השינוי שלו כלפי מרדכי הוא דרמטי, וגם השינוי שלו כלפי אמן. טוב, נדדה שנת המלך, כן, לא מסוגל לשאול. ואז מגיע המשתה השני. והמשתה השני, אסתר כבר... כן, מעיזה. ונדמה לי ששאלנו, נכון? למה אסתר לא אמרה את דבריה, נכון? במשתה הראשון. ואמרנו ככה, אסתר רוצה להקרין מלכות. אסתר רוצה ללכת בכיוון שמרדכי מרים אותה. את עכשיו מוליכה את העניינים בצורה נסתרת. את עכשיו המלכה, את עובדת עם ריבונו של עולם, את לא בתוך המשתה שלהם. את מזמינה אותנו למשתה שלך. ואת גם לא תבקשי במסדרון, בבקשה, טובות הנאה, תעשו לי טובה, לא, תזמין אותם למשתה שלך. ובמשתה הראשון היא לא אומרת כלום. למה היא לא אומרת כלום במשתה הראשון? דיברנו על זה? למה במשתה הראשון היא לא אומרת כלום? היא רוצה להופיע כמלכה, נכון? היא מופיעה כמלכה. בלילה ההונה נדע שנת המלך. למה בלילה הוא נדע שנת המלך? אם רוצה, תסדר את זה אפשר פה, אני לא... למה נדע שנת המלך? כי יש עכשיו מלכות של קודש. עד עכשיו עם ישראל היה איזה קישוט כזה, איזה כל מיני אנשים בודדים, מרדכיים כאלה, משונים. כשאסתר לובשת מלכות, כשהטוב לובש מלכות, עכשיו אחשוורוש הוא כבר מתחיל להתנודד, נדדה שנת המלך. אמרנו שאחשוורוש הוא בעצם שייך אל אומות העולם, אל מלכות החומר, אל מלכות החיים, אין לה צורה, אין לה כיוון. הכלל הוא כזה, כל עוד עם ישראל לא לובש מלכות, אז החומר נשלט על ידי הרשעה. אז אמן תופס את המושכות. ואמן ליד לה מוביל את כל המציאות אחריו, העולם לא יישאר ניטרלי, אין דבר כזה ניטרלי. העולם או שיהיה לו מלכות של טומאה או שיהיה לו מלכות של קדושה. ואם אין מלכות של קדושה, אז אחשוורוש הופך להיות שפוט של המן, וזה סכנה לא רק לעם ישראל, זה סכנה למבנה העולמי. שהעולם הולך עכשיו ונוטה אחרי הרשעות. מתי זה קורה? כשאין אלטרנטיבה. כשאין הופעה של מלכות של קודש, אז כל העולם נוטה אחרי הכיוון ההפוך, וזה רע מאוד. אבל כשאסתר לובשת מלכות, זה אומר שעכשיו עם ישראל מתחיל להתנוצץ בו מדרגת המלכות הפנימית של ההובלה האלוקית, מתחיל לצא מהמשתה של זאת אחשוורוש, ומתחיל להתרומם לשאיפות המלכות שלנו. עם ישראל פה מבשר בשורה עולמית, מתחילה פה התנוצצות חדשה. וההתנוצצות הזאת היא גורמת לזה שהאחשוורוש מתחיל לכבד אותה. מתחיל להבין שיש פה עסק עם מלכה. ככה אומר פה המהר"ל, שבמשתה השני כתוב ויומר המלך אחשוורוש ויומר לאסתר מלכה. מה למה פעמיים ויומר? אומר המדרש, כי בהתחלה הוא מדבר איתה דרך מתורגמן. כי הוא לא ככה קצת מרחוק. אבל ברגע שהוא הבין שהיא מלכה, הסיר את המתורגמן ודיבר איתה באופן ישיר. אומר המהר"ל, כי עכשיו הוא רוצה את השייכות אליה. הוא עכשיו מתייחס אליה אחרת לגמרי. היא באה כמלכה, כמלכה עליונה ממנו, והוא קולט את זה. הוא מסיר את המתורגמן, והוא גם רואה, כן, מתחיל ללכת אחריה. וזה גורם ללילה הזה איזה מהפכה. למה זה להביא את ספר הזיכרונות? להפעיל את הזאת, זה סוג של בירור פנימי כזה, שהוא עושה עכשיו על כל הקופה, על כל הממלכה שלו, על כל שיטת ההובלה שלו. למה עכשיו זה אפשרי? כי עכשיו יש פה שתי שיטות. עד עכשיו הייתה שיטה אחת, שהלכה ותפסה אותו בכחש, אבל שיטה נוראית שגרמה לו להרוג את אשתו הראשונה, וגרמה לבקתן ותרש כמעט להרוג אותו, כי הכל פה הפך להיות אינטריגות, והפך להיות מין סגנון נחשי כזה, שכל אחד רוצה להרוג את השני. יש פה רק אחד שרצה בטובתו והציל אותו. אבל הוא לא תפס את זה כשיטה, כמלכות. כשאסתר לובשת מלכות, יש עכשיו שתי אופציות, נדדה שנת המלך. אם אני רוצה ללכת, לאיזה כיוון אני רוצה להוביל את הממלכה שלי? עם המן מרדכי. וזה מהפך היפוך עצום מאוד. ההיפוך בשינה של אחשוורוש הוא איזשהו בירור בנפש העולמית, שאחשוורוש מייצג אותה. כל עוד עם ישראל הוא נכבה אל הכלים, המן השלילי של המילה, אז העולם הולך אחרי הרשע. כשעם ישראל מתחיל להוביל, תראו היום מה קורה בעקבות המלחמה של עם ישראל. זה פשוט לא יאומן, נכון? מאיפה טראמפ הזה הגיע לכל מיני רעיונות, כן, לגרש את הערבים? זה לא ממנו. שלא אף אחד לא יטעות, זה מאיתנו. כשאנחנו מלובשים מלכות, הנפש העולמית מתחילה לנטות אחרינו. לא יודע, בקדנציה הראשונה שלו ממש לא אמר כך, נכון? לא היה לו רעיונות כאלה. איפה הוא קיבל את זה? כי עם ישראל בשנה הזאת, בשנה וחצי הללו, עם כל הגבורה וכל העוצמה, הוא לובש מלכות. עם ישראל לובש מלכות, האומות מתחילות לנטות, לעזוב את המן ולהבין את הכיוון הרשעותי שיש באמן ולהתהפך כלפי מרדכי. אחשוורוש, כדי לברר את זה באמת, אז הוא עושה את התרגיל הזה לאמן, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? אמן בטוח שזה הוא, והוא צודק לכאורה שזה הוא, כי ככה זה היה עד אתמול. עד שאסתר לבשה מלכות, הוא היה איש אשר המלך חפץ ביקרו, נכון? אבל זה כבר לא ככה. זהו, יש פה הובלה חדשה. ואחשוורוש מתחיל לקבל את הכיוון. מתחיל לקבל את הכיוון, ולא רק אחשוורוש. פתאום, במשתה השני, פתאום חרבונה, שטינקר, כן, מרים את היד, גם הנה העץ אשר עשה המן. חרבונה, חז"ל אומרים מה הוא היה? הוא היה בחבורה של המן בעצמו, נכון? זה סתם איזה אדם שפל כזה, שמחליט לעבור את הקווים ברגע שהוא מזהה את ה... אבל למה חז"ל אומרים, וגם חרבונה, זכור לטוב, מה כזה? אנחנו מתלהבים מחרבונה. כי חרבונה, הוא מבטא שיש פה שינוי, לא שינוי פרטי. המלך הזה, כשהוא משתנה, כשמשהו בתוכו מתחיל לנטות מהרשעה אל הקדושה, מהמן אל מרדכי, זה ביטוי לאיזו מהפכה פנימית שאסתר עשתה פה בתוך המציאות, בתוך נפש העמים. זה מתחיל אצל אחשוורוש, והנה גם חרבונה. חרבונה זה ההתחלה של גלים שהולכים ומצטרפים למהלך הזה, כי מבינים איפה עכשיו ההובלה האמיתית נמצאת במציאות. זה גם וגם וגם וגם, מתחילים פה הרבה גמים כאלה שהם הופעות על גבי הופעות, שכשהטוב האלוקי מקרין מאיתנו, זה מתחיל להשפיע. ומי לא ירצה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה? חוץ מלשועים גמורים, שעוד מעט אנחנו רק נפטר מהם. בסדר? חז"ל אומרים שחרבונה זה אליהו, יש דעה במדרש. זה רוחו של אליהו, אבל יש פה איזה רוח פנימית, שכשעם ישראל מתחיל להעצים את המדרגה הפנימית שלו, היא הולכת ומתחילה להשפיע, כן? מתחילה לייצר גלים של השפעה שהמלכות האמיתית נמצאת בקודש, נמצאת אצל עם ישראל. זה התחלת הישועה. התחלת הישועה שמתחילה בהתעוררות המלכותית של אסתר, ליבשתה רוח הקודש, חזן אומרים, ומשם זה הולך ומכה גלים, וזה פילי פלאות, זה הפרק הזה של, כן, של שנת אחשוורוש. אבל אם אנחנו חושבים שבזה, בהתנוצצות הזאת, אנחנו סיימנו את העבודה, מתברר שעוד ארוכה הדרך. אנחנו עוברים לפרק ח'. בפרק ח', אנחנו כבר אחרי המשתה השני, אחרי התליה של המן, ועל פניו אפשר לשאול לרווחה, כן? כי המן כבר תלוי והכל לכאורה בסדר, אבל מתברר שלא כל כך. מכיוון שהגזרה עדיין קיימת. זה שהמן באופן אישי לא קיים, אבל קיימים עשרת בניו, וקיימים עוד הרבה אנטישמים בעולם שישמחו לעשות חגיגת הרג בעם ישראל. וכרגע הם מצווים בכך. הגזרה קיים. עכשיו, מאלה אנחנו מבינים שעם ישראל במצב הזה, כן, נמצא במתח גדול. כן, נמצא במתח גדול, כי שאלת החיים שלו פה עומדת על, על, על הפרק, ומי שצריכה לשנות את זה, זה אסתר. אסתר עכשיו צריכה להיכנות, עכשיו לפחות המלך נוטה אחריה, יש סיכוי שזה באמת יקרה. אבל אסתר צריכה להיכנס עכשיו, כן, ולעשות את השינוי הזה ולבטל את הגזר. אז זה מה שקורה בפרק ח', פסוק ג', ותוסף אסתר ודבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו, ותיפול ותתחנן לו, להעביר את רעת המן הגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. עכשיו מה שנקרא, זה רגע האמת. מה אומר לו אחשוורוש ברגע האמת? ויוש את המלך אסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך. ותאמר אמא למלך, טוב אם מצאתי חן לבנה, וכאשר אדם לפני המלך דואני בעיניו, יכתב להשליב את הספרים, מחשבת המן בין עמדת הגגי וכו'. פסוק ז', ויאמר המלך אחשוורוש אסתר המלכה. ולמרדכי היהודי, הנה בית המן נתתי לאסתר. מה אתם מדבר איתם עכשיו לבטל את הגזרה? הבאתי לכם וילה. כאילו, תגידו תודה. ואותו תלו על העץ ששלח ידו ביהודים. כן, אבל מה לגבי הגזרה? אתה מוכן לבטל את הגזרה? עזוב עכשיו את הבית של המן. את הגזרה. שמע, דלה מסוד, אתה מוכן לבטל? אומר המלך, ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אחרי כל המילים היפות, אחשוורוש אומר פה דבר מאוד מאוד נוראי. כן? אחשוורוש אומר, אין דבר כזה, אי אפשר. אני לא טועה. גייבה. אני לא טועה, אין דבר כזה, אין להשיב. ברגע שאני חתמתי, חתמתי, אין מה לעשות. תגיד, אתה נורמלי? עם שלם עומד פה למות. בסדר, אז אחר כך, מימים אחרים, הכל בסדר, זה לא כל כך מטריד אותי. אבל אתה באת למרדכי, אתה יודע מה האמת, אתה התעוררת כבר בלילה, בסדר, השקעתי את המצפון, אבל לא, אני לא הולך שם. מה זה? זה כזה מסובך לשנות את מה שנכתב בטבעת המלך. תעשה חוק עוקף בגץ. אין דבר כזה. בגץ פה הוא שליט אפילו על אחשוורוש. לא מסוגל, לא יכול. נורא והיום. זאת אומרת, כאן מתברר פה דבר מאוד מאוד קשה. תחשבו על מי שנמצא שם בחוץ ומחכה, מה אסתר תגיד? היא לכאורה הצ'אנס היחיד שלנו להינצל. היא יוצאת החוצה, היא אומרת להם, הוא לא מבטל. הוא לא מבטל. יש עדיין גזרה, והגזרה הזאת אומרת שאנחנו הולכים, כולנו, ליום אחד, כל הגויים, הולכים להרוג אותה. הוא נתן לך איזשהו משהו? מה הוא נתן לך איזשהו שינוי? היא אומרת, כן, הוא הרשה לי לכתוב על היהודים כתוב בעינינו. תודה רבה. מה אפשר לכתוב על היהודים? שיהיה לכם בהצלחה, בדרך למוות, כאילו מה, הם היו נחמדים, נשים פרחם. כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. זאת אומרת, המצב כרגע, לכאורה, הוא הרבה יותר חמור. מכיוון שאחרי מתברר שאפילו עם כל האהבה שלו לאסתר, וכל הערכה שלו למורדכי, הוא לא הולך לשנות. לכאורה, היינו מצפים שכשגזרה כזאת יוצאת עכשיו מהמלכות, זה ייצור איזה שבר נוראי בעם ישראל, בשמחה גדולה אצל הגויים, שזהו, הם יודעים שבסוף המלך הזה לא הולך לבטל, והוא הולך לתת להם אישור לעשות מה שהם רוצים עם היהודים. זה לכאורה, זה לכאורה התוצאה הגיונית שהייתה אמורה להיות מהאגרות האלה. אבל תראו מה קורה פה, זה לא יומן. זה פשוט כאן שקורה שלב שקשה בכלל להבין מה קורה. שולחים עכשיו אגרות חדשות. שולחים את זה בעיקרו סופרי המים, המלך. אני בפרק ח' פסוק ט'. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו. זאת אומרת, את האגרות החדשות שלחו ב-23 בסיוון. זה בעצם יוצא 70 יום אחרי האגרות הקודמות שאמרו להשמיד את היהודים, זה היה בי"ג בניסן, עכשיו בכ"ג בסיוון שולחים אגרות חדשות. בואו נראה למה חיכו קצת עד סיוון. ומה כתוב שם? ויכתוב בשם המלך, שמה? פסוק י"א. אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. מה כתוב באגרות האלו? איזה חידוש כתוב באגרות האלו? שהיהודים יכולים להגן על עצמם. בוודאי שיכלו. זאת אומרת, מה כתוב פה? שום דבר. ככה נראה. זאת אומרת, לכאורה, הוא לא חידש פה כלום. מעולם לא נראה, אבל זה לא רלוונטי אם הם יכולים להגן על עצמם. כי מה הם יכולים לעשות נגד כל הגויים שבכל העולם? נגד כל הגויים האנטישמים שבכל העולם, ויום אחד יש להם ציווי של המלך. והיהודים יכולים, מה היהודים יעשו בדיוק? יזרקו עליהם סטנדרים? מה הם יעשו? יהודים מפוזרים, בשטייטלים ובקהילות, נידחות. בשושן, יש בכל מיני, אבל אין להם שום סיכוי. מה זה להיקרא ולעמוד על השם? זה מה שכתוב פה באגרות השניות. אז לכאורה, כשהאגרות האלה נשלחות, עכשיו הן מגיעות, התוצאה צריכה להיות שעות בשבר, נכון? אבל מה קורה בפועל? פסוק י"ד, הארצים, רוכבי הרכש, השרתנים, יצאו מפועלים ודחופים בדבר המלך, והדת ניתן בשושן הבירה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש שק ואפר. לא, בלבוש מלכות. תכלת וחור, ועטרת זהה גדולה, ותחריר בוץ וארגמן, ועיר שושן צהלה ושמחה. לא הבנתם. הגזרה עוד לפנינו. מה עכשיו צהלה ושמחה? אז אולי לא היהודים, זה הגויים שמחו. לא. ליהודים הייתה אורה ושמחה ושמחה בעיקר. זה לפני הקרב הגדול. הולך להיות פה קרב על החיים. מה אתם שמחים? אתם לא מופסים כאילו. לא מופסים. אתם לא נורמליים. הולכים להם לשחוט אתכם. מה אתם שמחים פה משמפניות כאילו? ליהודים הייתה אורה ושמחה ושמחה ושמחה. המלך לא ביטל את הגזרה, לא שמעתם טוב. הוא רק נתן ליהודים להיקרא ולעמוד על נפשם. ליהודים הייתה אורה ושמחה ושמחה ושמחה. פה זה קורה, פה הפלא של פורים, מתרחש פה איזה פלא, משהו מופלא מאוד מאוד. אבל לא רק היהודים השתגעו. ובכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, בכל משהו דבר המלך ודתו מגיע. שמחה וששון ליהודים, משתה ליום טוב, הם עושים משתה לחיים, מה לחיים? ורבים מעמי הארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. הגויים השתגעו. הם מתים מפחד. ממה אתם מתים מפחד? מעם מפוזר ומפורד בין העמים? נפל פחד היהודים. הם מתייעדים, הם הולכים לבתי חב"ד, מבקשים כיפות וזה, הסבא שלי היה חובב דתיים וזה. מה אתם השתגעתם כאילו? נפל פחד היהודים, איזה פחד? מה יעשו לנו היהודים עכשיו? לא מובן. לא פרופורציונלי בכלל התגובה. לא של עם ישראל, לא של הגוי. כן, וזה ממשיך, ומנסים את היהודים, כי גדול מרדכי בבית המלך. ואז בגלל, לא בתיאוריה, ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן, ויעשו בסמם כרצונם, עושים להם מה שהם רוצים. והורגים 75 אלף רשויים, המלאכים ושונאיהם ועוזריהם, שונאי ישראל, ואין פוצה פה עצום פעם מצפצף, ואף אחד לא עושה כלום. איפה פה? משהו קרה פה, הפכו להיות לוזרים כל הרשויים האלה. הכל ותלבש אסתר מלכות. הכל מתחיל משם. ופלאי פלאות. יש פה איזה זמן מופלא כזה של התנוצצות של אורם של ישראל. שהוא פשוט פלא פלאות. בואו תראו איך אומר את זה פה אחד מהספרים המופלאים. יש לכם בדפים מקור 14. בסדר? יש פה כל מיני הערות, הם לא שלי, ציינתי מאחד אחר. מקור 14, אתם רואים ספר סוד ישרים, כן? הוא שואל את השאלה שאנחנו פה בעצם מתבוננים. הוא אומר ככה, הרי לא היה שם שום שינוי הטבע. זאת אומרת, לא השתנה שום דבר במציאות. ואף הכתבים שנכתב מקודם, להרוג ולאבד, גם כן לא היו חוזרים בחזרה. כי כתב אשר נכתב בטבעת המלך, אין להשאיר. וגם לא גזר כלל על המלך על הגויים לבעל יהרגו את היהודים. אלא שהרשה לישראל להיקהל ולעמוד על נפשם. אז מה עשינו בזה? מה פה כל התהפוכה? אומר פה יסוד. ממילא כאשר ישראל יקלו ביחד, בלב אחד, תראו את ההגדרה הזאת, ביחד בלב אחד, עם ישראל הופך להיות כלל, הופך להיות ביחד בלב אחד, אין עוד בכוח שום אומה ולשון לשלוט בהם. ההגדרה. אין כוח בשום אומה ולשון לשלוט בהם, כשהם הופכים להיות בלב אחד. וזה נקרא תוקפו של נס. זה תוקף הנס של פורים. ככה עשו זה שריף, פילי פלאות. תוקף הנס של פורים זה מה שהתחולל פה, עכשיו זה כבר לא רק בפנימיות של אסתר, אלא מאסתר זה כבר הופך להיות תודעה לאומית. זה התודעה הלאומית של נצח ישראל. זה הפילי פלאות. זה הפילי פלאות. אבל אני אסביר את זה. בואו נראה כהקדמה לזה, נראה פה את הגרא, ואז אני אסביר את השאלה. בסדר? אומר פה הגרא, שאלנו שאלה, למה חיכו 70 יום עד האגרות המתקנות, כן, האגרות שנותנות ליהודים להיקרא ולעמוד על השם? חיכו שם 70 יום, עד כ"ג בסיוון. אומר הגרא שני תירוצים. תירוץ אחד, שהיה צריך לחכות, הרי האגרות הקודמות אמרו להשמיד את היהודים. עכשיו אומרים אגרות, שהיהודים יכולים, אז לא היו יודעים למי להאמין, אז היה צריך לחכות שאותם שליחים יחזרו כדי שיאמינו להם, אחרי כדי שהמלך ישתגע או שמישהו פה שקרן. אז היה צריך לחכות שהם יחזרו ואז ילכו עוד פעם. זה הסבר אחד. ההסבר השני הוא אומר, זה צריך להיות בפנים, תהיה במקום מספר אחד. הגרא, כן? שר התורה. אומר הגרא במקום מספר אחד, לקראת הסוף. ועוד, כדי שיחזרו בתשובה, אותן 70 יום, כנגד ה-70 שנה שהיו בגלות. יום לשנה. וזה היה סוף הגלות. 70 יום, אמרנו, המהפכה התחילה, מרדכי מרוממת אסתר. אסתר לובשת מלכות. לבישת המלכות מרימה קומה חדשה. הנשמה של עם ישראל נמצאת כבר בשלב גאולי. עכשיו זה כבר מתחיל להקרין על הציבור, על עמך בית ישראל. זה לא התחיל עכשיו, זה התחיל כבר 9 שנים, מרדכי לא יחבב ישתחבב, בסדר? אבל עכשיו זה כבר, בום, זה כבר יוצא לפועל. מוציא רם ישראל סופית מהעמדה הגלותית, מהעמדה הגאולית. 70 יום כנגד 70 שנות גלות, שבהם עם ישראל הולך ומתעלה, הולך וחוזר לכוחותיו, חוזר לזיכרונותיו, חוזר לשאיפות המלכות שלו, חוזר לכל הגאון המלכות של, 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 של מדרגת עם ישראל הגאולי, וזה פועל, מרים, מדברים על זה, עם ישראל מדבר על זה, הגויים מדברים על זה. יש פה עם חדש, כי עם נברא יעלה ליה. עם שחוזר לרוממות שלו, לעוצמה שלו, הם לומדים, הם מבררים, ולומדים דיני בית מקדש, וחולמים חזרה את החלומות של הגדלות שלה, ויוצאים נפשית, זה סוף הגלות, אומר הגרא. יוצאים נפשית מהגלות. ומשם מגיעה המדרגה שדיבר על סוד ישרים, נקהלים. זה אסתר התחילה, נכון? לך כנוס את כל היהודים. אסתר אמר, אם אנחנו רוצים לעלות קומה לקומה של גאולה, זה צריך להיות קומה של כלל ישראל. ותראו את ההערה הנוספת של הגרא, במקור 6. פעמיים כתוב בפסוקים עכשיו, לשון יחיד על עם ישראל. וקיבל היהודים, ועמוד על נפשם. אומר הגרא, פירוש, קיבלו כאחד. באחדות גמור. או כמו שאומר פה בעל ההערה על הגרא, כמו שכתוב, רק עוד במקום אחד. ואיחן שם ישראל, כאיש אחד, בלב אחד. כלל ישראל מקבל תורה, פעמיים, פעם אחת בהר סיני, פעם אחת, מקבל אותה עכשיו לתוך החיים שלו. לתוך הורידים, לתוך העצמות, לתוך הנפש. זה הדור קיבלו. זה קבלת תורה, עם ישראל עכשיו, כאיש אחד מקולט. אנחנו אומה של כלל ישראל, שנושא בתוכו את המלכות האלוקית. זה נקרא לחיות את התורה. אבל כאיש אחד, עם ישראל מתרומם לגודל הזה, לעליונות הזאת, לבהירות הזאת. אנחנו כלל ישראל, ואנחנו נושאים בתוכנו את המלכות האלוקית. זה סוף הגלות. בתודעה הפנימית. עכשיו כבר לא רק אצל אסתר, אלא בעם ישראל. בעם ישראל. ממילא, ליהודים הייתה אורה, שמחה וששון בעיקר. יש מדרגה של שמחה שהיא תוצאתית. זה בדרך כלל השמחה שאנחנו מכירים בדרך כלל. שמחה שהכל טוב, הכל מושלם, שלא יודע מה, מישהו שמתחתן, או מישהו נולד, או היה איזה בעיה ופתרנו אותה, או החטופים יצאו. זה שמחה, שמחה טבעית. פה יש שמחה מסוג אחר. שמחה פועלת. שמחה של אמונה. שמחה של אמונה זה שמחה של נצח ישראל יודע וודאי בעוצמה שלו, בגאון ישראל, בזה שאנחנו בנים של השם. מי יעמוד בפני האומה הישראלית כשהיא יודעת את ערכה? אין דבר כזה, איש לא יעמוד בפני. זה שמחה עוצמתית מאוד, כי היא שמחה שהיא מלאה בעוצמה, היא לא מחכה לה, תקראו לי שהכל יהיה מושלם, אז אני אבוא. אה, תודה רבה. לא. היא מתרוממת עכשיו, בזה הרגע, לשמחת ישועה, לשמחה של גאולה, לשמחה של עוצמה. כן, זה עניינו של יום, זה הסגולתו של יום. פורים זה הסוד הזה. פה הסוד הזה...
כאילו
ודאי שאנחנו אומרים ככה, הסוד הזה הוא בעצם הפנימיות של עם ישראל החל מפורים. אבל בפורים הוא עדיין בפנימיות, הוא עדיין בסוד. זה סוד שצריך לגלות אותו, וצריך להשתייך אליו, וצריך להשתוקק אליו. ופורים יש לו את המסוגלות הזאת, כן? להעניק לנו מהסוד הזה. כל שנה אנחנו גדלים מזה יותר. והופכים את הסוד הזה ליותר גלוי. כן, את האור המיוחד הזה. כי זה כל כך ודאי שזה יקרה, כי אנחנו עם השם. אנחנו עם השם. כן? אז מי אל הקדוש ברוך הוא איתנו? הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו הולכים לקראת גאולה. לבשנו מלכות. אנחנו הולכים וגדלים. מה יכול לעמוד מול זה? כל מיני... גזרות של איזה מלך שמחר הוא בקבר, שכלום, איזה, מה הוא? קרטון. הם חוזרים לתודעה אמונית אדירה. וזה מכה גלים, זה הולך ומופיע בכן מדרגה יותר ויותר פנימית, יותר ויותר עמוקה. כן, אפשר להסביר את זה גם בארבעת המדרגות האלה. אורה זה תורה, חזן אומרים, תורה כמובן קודם כל התודעה בצד הרוחני. לומדים תורה, לומדים את סוגיות הגאולה, לומדים את המדרגה האמיתית של עם ישראל. לאט לאט זה הופך להיות... הוראה ושמחה, זה הופך להיות דבר שחיים אותו, דבר שמרגישים אותו, כמו יום טוב, שזה כמו משהו שכבר יותר חי, יותר פועל על הנפש. ואחר כך, וססון, זה מילה חזל אומרים, ססון, מילה כמובן זה כבר מוטבע בגוף, בממשות, בגבורה, בעוצמה הממשית, ועיקר זה תפילין, וראו כל עמי הארץ, כשם השם, זה כבר מקרין על אומות העולם, כשם השם יקרא עליך ויראו ממך. וכל זה הולך ומתחולל בעם ישראל ב-70 שנה האלה, יוצאים מהגלות. וממילא, כן, השמחה הזאת היא עכשיו שמחה של עוצמה אחרת לגמרי. עוצמה שבאיזה רגע אחד של התנוצצות, של ודאות פנימית, של לאן אנחנו שייכים, לאיזה מלכות, לאיזה גודל, לאיזה שם השם. מי המלך? המלך התחתון או המלך העליון? ולמי המלכות שלו נתונה? זה הרגעים המופלאים האלו, וכשזה הולך ופורץ, זה באמת כבר דבר מופלא. אנחנו כפרטים, זה עדיין לא יעשה מהפכה שלמה. אנחנו כאומה, זה מהפכה שלמה.
אבל איך אפשר? אפשר לומר, זה לא עוד אהבה נפנית
מפרטים. כן, אבל פה, אני אומר, פה יש איזה רגע אחד, שהפרטים, מרדכי ואסתר, הצליחו לרומם אומה שלמה להכרת ערכה. מה? עכשיו זה אפשרי לעשות קימה קימה את מה שהם עשו באיזה הבזק ניסי עליון ומופלא. הוא הפנימיות של המציאות, ואנחנו הולכים ויונקים ממנו לאט לאט לגלות את העקרונות הללו כממשות של חיים. ולכן פורים לא בטל עד לעתיד לבוא. כי כשפורים ילך ויופיע בארץ ישראל, זה כבר לא יהיה תחת שושן, וזה כבר לא יהיה באיזה ניקלו ועמדו עליו שם, זה יהיה מלכות ישראל. כן? אבל הסוד, אם לא עקרונותיו, תמול פה בתוך היום הזה. כן? ולכן זה מסביר את כל ההמשך. כשעם ישראל יודע את מדרגתו ואת ערכו, אז זה עיקר הנס, זה עיקר הישועה. וזה תמיד היה עיקר הישועה בעם ישראל, וזה הסוד. זה הסוד שהולך ומפציע. כן? כן? למה האריות לא אכלו את אור החיים הקדוש שזרקו אותו לבור? כן, רואים משהו אחר, משהו מעליהם. זהו, זה ההסבר. וזה גם... מדרגת החיים האמיתית של עם ישראל, שעם ישראל יודע את מלכותו האלוקית, זה לא בריאה, במיוחד שמה שעשו שם את זה, כשאנחנו קוראים לכלל ישראל כאיש אחד, בתודעה כללית, בתודעה מלכותית, זה עליונות כזאת שהיא מעל, ואיש לא עמד בפני. ממילא, וגם וגם, זה כולם רוצים להיות שותפים בדבר הזה, חוץ מהאויבים הגמורים שהם, להם אין תקנה. אבל כל העולם מתנסה כבר לכיוון חדש. כן?
זה שמחה...
במדרגת היום, אז על זה אני רוצה לדבר עכשיו לקראת, בעוד נקודה אחת, נוסיף פה בעניין. וזה באמת לקראת סוף המגילה. בסדר, זה יענה על, על, על העניין הזה, אני חושב קצת. בסוף המגילה, אנחנו רואים שאסתר, אז יש לו משתה השני, ואז אמרנו את, 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 את בתוסף אסתר. למה, ארי, עוד שתי לקות. למה המלך בעצם אומר לה שהוא לא מבטל את הגזרה? נכון? ואז כל... באמת, המלך גם לא מסוגל לבטל את הגזרה. לא מסוגל רשמית. זה לא בעיה של למצוא את החוק הנכון, אלא תודעתית. זאת אומרת, כשעם ישראל רוצה להניג בעולם מדרגה חדשה, הוא צריך להניג אותה. הוא לא יכול לצפות שאחרים יעשו לו את העבודה. זה כמו היום, נכון? כשעם ישראל מתחיל לעורר מדרגה חדשה. ואז פתאום, כן, יש לזה הדים מעבר לים, פתאום כל מיני תומכים חדשים שאומרים, תעשו ככה, תעשו ככה. אבל לא יעשו מקומם את העבודה, אל תדאגו. לא יעשו מקומם את העבודה, לא בעזה ולא בשום מקום אחר. הם רק הדים לזה שהם רוצים שאנחנו נתרומם. שהם רוצים שאנחנו נלבש מלכות. הם לא מסוגלים להילחם לא נגד איראן ולא נגד הפרוגרס ולא נגד כל התומות שיש בעולם. הם רק מסוגלים לזהות שיש פה עם ישראל שמתחיל להתעורר, אז אנחנו ניתן לכם מני, פגזים, זה, ונגיד לכם ככה מאחורה, גוד לק, ו... אבל אתם, אנחנו לא מסוגלים. זה מה שמלך אחשוורוש אומר, כתבו על היהודים כתוב בעיניכם. את המהפכה של הרמת העולם למדרגה חדשה, אנחנו לא יכולים לצפות מאחשוורוש. אחשוורוש לא מסוגל לזה. זה כבר נמצא בתודעה האנושית, זה אמן כבר חלחל עם הבנים שלו, את כל התודעה הזו של האנטישמיות ושל הרוע, כבר שנים. עכשיו כדי לשנות את זה, עם ישראל מוביל את זה. אז זה התחיל במורדכי, ממשיך עכשיו אצל אסתר במלכות שהיא משדרת ובעוצמה, אבל אומר להם אחשוורוש, כתבו על יהודים כתוב בעיניכם, אתם צריכים להמשיך להוביל את זה, אני לא יכול לעשות פה מהפכה בעולם, זה רק אתם יכולים לעשות, הוא צודק. ולכן כשהרוח מגיעה מאיתנו והיהודים הולכים בעוצמה הזו, השמחה הזו של היהודים היא הניצחון, היא הוודאות, היא נצח ישראל שכל כך מקרין ועוד יותר גורם לגויים להבין שאין להם שום יכולת לעמוד מול עוצמה כזו. כן? זה באמת רגע שאי אפשר להבין אותו. באמת רגע של על היסטורי בתוך ההיסטורי. זה עוד מעט יחזור להיות סוד. זאת אומרת, בסוף המגילה, אנחנו רואים, נכון, וישם המלך אחשוורוש מס על איי הים, הוא חוזר. אתה להבין שפורים הוא סוד, הוא חוזר להיות סוד. פשט המציאות עוד לא חי. זה היה רגע אחד בהיסטוריה שפתאום הסוד הזה נחשף. רד חי בהיסטוריה שפתאום התודעה בהירה של מה זה עם ישראל, גם לנו נחשף קודם כל, ומתוך כך נאומות העולם, אבל זה רגע אחד. הוא חוזר להיות העומק של פנימיות המציאות, שכל שנה אנחנו צריכים עכשיו לדלות ממנו, ממעמקים, כן? לכן הוא בגדר של סוד היום הזה. כן? וכל שנה אנחנו חושפים קצת הסוד הזה ומתמלאים ממנו. וזה אני רוצה להגיע לנקודה האחרונה. למה בזמן של הישועה, היום הראשון של הישועה הוא מאוד מאוד מובן, כן? כי בו, ביום הראשון הרגו 75,000 של אותם אויבים שרצו להרוג את עם ישראל, והרגו את 10 בני אמן, ואמן עצמו בו תלוי. אז היום הראשון זה ממש, זה מה שנקרא ישועה אדירה וממשית, זה היום של הניצחון הראשון. אז אסתר באה ומבקשת עוד יום בשושן, נכון? זה בעצם היום שאחר כך מייסד לנו את שני הימים של פורים, נכון? של פרזים ומוקפים. היום השני לא מספיק מובן. זאת אומרת, מה יש עוד יום? מה לא הספקתם? כאילו חסר. אם זה באמת רק להשלים עוד כמה... מה עשו בפועל ביום השני? אסתר ביקשה. בשושן, ביום הראשון הרגו 75,000 איש ועוד 500 בשושן. ביום השני הוסיפו עוד 300 איש בשושן. ותלו את 10 בני אמן. זה כל מה שעשו ביום השני. אז מה עוד יום של פורי? מה הנקודה פה? מה פה הצורך הגדול הזה? זה אפילו היה צריך לכתוב את זה. עוד 300 עשו מחר איזה אפטר פארטי.
מה אפשר לשאול שאלה? כאילו, היהודים יכלו להגן על עצמם, לא יכלו לתקוף, לא?
זאת
אומרת, כל מה שאני, איך הם
ערכו עם אף אחד לא תקף להרחיב עליהם? כן, זה נכון. נכון. אז זה מאוד יפה. יש פה הערה, תקראו אחר כך, לא נקרא את זה בפנים. הערה במקור 3, זה הערה בלישה גליקו. זה מתלמידי הארי הקדוש, הוא כותב שבאמת זה חלק מהי הישועה, שהם לקחו לעצמם היתר מעבר למה שהמלך נתן. זה חלק מפריצת הגבולות, זה חלק מהגבורה שעם ישראל מפגין פה, ממדרגה למדרגה, בהתחלה עוד הולכים לפי הקו ההגנה, ואחר כך להשמיד, להרוג ולאבד. אז הוא אומר שזה היה ממש בניגוד לצו, כן, הצו מעניין את הסבתא שלנו. זה עכשיו, אנחנו, כן, ממשיכים את הכיוון של אסתר, להיות, כן, במלכות השם, לא במלכות אחשוורוש.
למה, אם כאילו, שאול לא הרג את זה, למה דווקא אחרי פורים,
לא, עשו פה תיקון, בפשטות.
אבל נשאר להם עמלק עולם. כאילו, למה?
לא, אחרי הסיפור של אסתר, אין עוד עמלק כעם.
אז מה יש היום? סתם פשוט המהות?
כן, המהות שנשארה עדיין גלולה באופנים, כן, סמויים וגלויים בין העמים. וזה בעצם יוצא, ולכן אין לנו כבר מלחמה, הנה, אתה רואה, זה עמלק, ואתה הולך ומשמיד אותו. כי המלך כעם, כן, עם שאיפות כאלו מאורגנות ורצות, זה פורים אנחנו...
כל מי שהיה
כן, זה היה תיקון גדול. האם אין פרטים כאלה ואחרים שהצליחו ל... אבל המלך כארגון, כן, כאומה בעולם, כבר אין לנו חפה. כן, אולי יש המלכיות, או המלכים שהם בודדים, שאפשר, כן, או עמים שתופסים, ככה הרב סולובייצ'יק אומר, שכשיש עם ש... הרישות כבר משתלטת עליו, אז הופך להיות בגדר עמלק, כן. אבל ההופעה כעמלק שליוותה את עם ישראל מראשית כניסתנו לארץ ועד, זה בפורים, כאומה, זה נחל. אוקיי? עכשיו, בואו ניגש בעצם לנקודה הזאת. למה? מה הנקודה של היום השני, בקיצור? מה כזאת קריטי? ולתלות את עשרת בני המן. בסדר, מה, כאילו, מה צריך לתלות את עשרת בני המן? חשוב לנו כל ה... עניין הזה, כן. אז פה אנחנו הולכים לרש"י. אומר רש"י על עשרת בני המן, יש לכם את זה במקור 4. אומר רש"י, מה עניינם של עשרת בני המן? ראיתי בסדר עולם, סדר עולם זה מדרש. אלו 10 שכתבו שטנה על יהודה וירושלים. כמו שכתוב בספר עזרא, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. ומהי השטנה? לבטל העולים מן הגולה בימי כורש, שהתחילו לבנות את הבית והלשינו עליהם הקוטים והחדילום. וכשמת כורש ומלך אחשוורוש והתנשא המן, דאג שלא יעסקו אותם שבירושלים בבניין, ושלחו בשם אחשוורוש לשרי עבר הנער לבטלם. עשרת בני המן, הם בכלל לא, הם לא האויבים שנלחמים בעם ישראל בשושן. זה אמן. אמן יש לו 2 חזיתות שהוא דואג להם. חזית שושן וחזית ירושלים. והחזית שמבחינתו היא לא פחות חשובה זה ירושלים. לעכב את בית המקדש, זה הוא דאג לזה. איך הוא דאג לזה? זה החזית של הבנים שלו. הוא אמר להם, אתם אחראים על ירושלים, אני אחראי על שושן. זה חלוקת העבודה. והם היו כותבים שטנה. העבודה של עשרת בני המן היא פחות בעכשיו להשמיד, להרוג ולאבד, היא, אפשר להגיד, מקור האנטישמיות המזהמת של העולם. הם ושלושת האלה שהיו איתם, שלושת ה-300 האחרונים של שושן. הם התקשורת האנטישמית וזרועותיה. והעשרת בני המן, הסמל שהם ביטאו זה את המחסום לירושלים. הם בכלל לא ביטאו את המלחמה נגד מרדכי ונגד עם ישראל בשושן וכו'. הם ביטאו את המחסום לירושלים. וממילא זה עניינו של היום השני. היום השני כבר אין סכנה ליהודים שבשושן. זה כבר ירד. היום השני, אסתר אומרת, אנחנו רוצים עכשיו לפתוח את הדרך למדרגה הבאה. לפתוח את הדרך לירושלים. אנחנו רוצים עכשיו לבוא בחשבון עם עשרת בני המן ועוזריהם שעצרו את בניין בית המקדש. ואנחנו רוצים לתקן את זה. כי אנחנו לא מסתפקים בישועה מקומית של הדור שלנו, איך אנחנו עכשיו מתארגנים ונושאים מהסכנה המקומית. זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים עוד. אנחנו רוצים מדרגה חדשה, אנחנו רוצים ציפיית ישועה חדשה. אנחנו רוצים לחזור לחלומות יותר רחוקים. והיום הראשון הוא החלטת הרשעה שאימה עלינו עכשיו, היום השני זה כבר פתיחה של ציפיית ישועה לקומה הבאה, ירושלים. לכן לתלות את עשרת בני המן, להרוג אותם, זה מדין הראשונים של אתמול. הראשונים שמאיימים על חיינו. לתלות אותם זה כבר אמירה ציבורית. עם ישראל מתארגן לחזור לירושלים.
מה שיש
לדיס? הם התקשורת. הם ה... כן. עוזרים הפרלמנטריים. אבל זה כבר מדרגה אחרת לגמרי. פה אנחנו נלחמים על ירושלים. פה נלחמים על המדרגות הבאות, על השאיפות הבאות שלנו, על החלומות הבאות שלנו. וזה גם העניין, למה פורים בעצם מתחלק לשני ימים. שני ימים של פורים זה מכל שנה ושנה, אנחנו עושים מנוק מפורים, מהסוד האדיר של פורים, שתי מדרגות. יש מדרגה אחת לישועה שהדור הזה צריך כאן ועכשיו. כל כך הרבה אנחנו צריכים את המלכות הזאת, ואת הזקיפות קומה, ואת האורה ושמחה וששון ועיקר. ואת הלוי חווה לא ישתחווה, ואת כל העקרונות האלו, איך עכשיו אנחנו מתמלאים בהם כדי להתמלות בכל הזקיפות קומה, וכן, להיוושע ישועה חדשה שכן, תרים את הדור הזה למדרגה חדשה. ואנחנו צריכים את הפורים הזה במיוחד השנה, לכל המדרגה הנוכחית שתהיה בהרבה יותר גדלות, מראש הממשלה ועד אחרון החיילים ועד אחרון האזרחים, כולם יתמלאו בגבורה של קדושת ישראל ושל מלכות ישראל. יש מדרגה נוספת, שהיא איך אנחנו מתוך המדרגה של השנה מתמלאים בציפיית ישועה חדשה, בחלומות חדשים, בעוד יותר שקיקה לירושלים, כן, לעתידיות שלנו, לא רק להסתפק בזה שנצליח את המלחמה הזאת לעבור בשלום ויצאו החטופים וכו', אלא זה, 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 מה שנקרא שלב בדרך, זה שלב בדרך לחלומות הרבה יותר רחוקים, לחלומות האלה להם אנחנו נפתחים מכוח המדרגה של המוקפים, ששייך לאור המקיף, האור העליון, האור הרחוק יותר, שגם הוא הולך ונפתח בנו בכל שנה במדרגה חדשה. איך מה? קודם כל אנחנו, כן, כולנו יונקים גם ממדרגת ירושלים, גם שאנחנו לא מתחייבים בה, כן? אבל פורים בשתי מדרגותיו שייך לכל עם ישראל. זה לא שייך רק לירושלים. פורים בשתי מדרגותיו פועל על כל עם ישראל בשתי מישורים, בשתי מדרגות. מישור של הישועה המקומית שאנחנו מתפללים עליה, וזה יום של תפילות, יום של ישועות, לכל מה שהדור הזה צריך בשביל להתרומם, אבל זה גם יום שפותח אותנו, כן, לחלומות הגדולים והניסיים והעליונים שלנו, של מלכות, של בית מקדש, כן, של עד דלא ידע.
מה? זה משהו שהוא התקלות
שהוא
רק בפורים, או שתמיד אנחנו כאילו בציפייה גם לגאולה עכשיו, גם לגאולה
הגדולה? כן, בוודאי שתמיד. זה נכון, כל החגים, כל אחד נותן לנו איזה זווית שבאיזשהו מקום היא תמיד שייכת לכל השנה, אבל היא חיה בצורה ממשית באותו חג. במיוחד פורים, למה זה פורים בשתי דרגות? כי פורים זה סוד. וסוד, כל שנה הוא נחשף, ומה שנחשף, הוא הניגלה, אבל יש עדיין סוד שעוד לא נחשף. ותמיד יש, כן, מדרגות יותר ויותר עליונות, ולכן כל מדרגה שאנחנו חושפים, אנחנו מאוד מאוד שמחים ומאושרים בה, וישר אנחנו מתחילים לחלום על מה שעדיין סוד, כן, שהוא עתיד להיחשף. ותראו איך זה יפה, איך זה מתבטא, וזה אנחנו נסיים. ביום השני, כשאסתר מגיעה, אז אומר לה המלך, וזה בפרק ט' פסוק י' ב', ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, בשושן הבירה הרגו היהודים הבד 500 איש, ואת עשרת בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו? הוא נותן הסיכום של היום הראשון. ואז הוא אומר לה, ומה שאלתך והנתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש. מה הוא לא אומר פה? מציע המלכות נעלם. כן? זה המדרגה של המשל. אם אנחנו כבר פתוחים למדרגות יותר עליונות, אז גם השערים ייפתחו. וגם הניעות במחסומים שהיו, יהיו כלא אינם. מכיוון שזה לא תלוי בהם, כן? לא הוא יודע, יכול להגביל אותנו מחצי המלכות, הכל תלוי בנו. ולכן הוא גם אומר, מה בקשתך עוד ותעס? יש פה איזו מדרגה של עוד, כן? עוד יותר טוב. כן, הכוונה היא שאנחנו נפתחים בעצמנו אל העוד, אל שאיפות המלכות העליונות יותר, ממילא גם במציאות התחתונה, השערים בעזרת השם נפתחים. גילוי סודות חדשים. בעזרת השם, הוא משמח.